אנחנו מאוד מתכבדים לארח את הגברת שרה טסלר, שתספר לנו קצת על הסיפור שלה. אם יהיה זמן לקראת הסוף, יהיה אפשר לשאול שאלות, אם תרצו. ורק מבקשים מכולם, אנחנו נחתום את אירועי יום הזיכרון שלנו לבורה בשירה לתקווה. אז בסיום השיחה, לא להתפזר. תודה.
שלום, קוראים לי שרה טסלר, אני מקבוצת יבנה. אני הגעתי לקבוצת יבנה ב-1946, בערך חצי שנה אחרי המלחמה. אני מצ'כוסלובקיה. צ'כוסלובקיה הייתה מורכבת משלושה ארצות, צ'כיה, סלובקיה וחלק קטן של אוקראינה. אני מאוקראינה. אני הייתי בחמישה מחנות שונים. הראשון היה אושוויץ בירקנאו, השני על יד ברסלאו הונצפלד, תרגום השם זה שדה כלבים, השלישי והרביעי באוסטריה גרוס רוזן ומטהוזן, החמישי ברגן בלזן, ושם השתחררתי. שלוש שנים של המלחמה היינו בבית, אפילו לגטו לא לקחו אותנו, מפני שזאת הייתה עיירה, היו שם המון עיירות כאלה שבו בכל העירה היו רק מעט מאוד יהודים, כך שלא לקחו את כל האזור, לא לקחו לגטו במשך כל השנים, אבל החרימו את הכל מן היהודים, ויהודי לא היה יכול לצאת לא לעבודה ולא שום דבר, לא, זה היה ממש קטסטרופלי. ואת הגברים הנאצים הוציאו אחרי זמן מה שכבשו את המקום, נכנסו לכל בית יהודי והוציאו את כל הגברים, אפילו אם היו בנים צעירים מספיק גבוהים, הם לקחו את כולם, נשארו רק נשים, ילדים וזקנים. את אבא לקחו לגייסו לצבא, מפני שהוא היה בגיל הגיוס, בכל אופן גייסו את כל האנשים, גם לא יהודים, לצבא. עוד לפני שהמלחמה התחילה היה גיוס, אז הוא גייסו אותו לצבא, ואנחנו לא ידענו שנתיים כמעט, לא ידענו מה איתו. בכל אופן כשגרמנים נכנסו לצבא והוציאו את היהודים, את כל היהודים מן הצבא, אז אבא לא הזדהה כיהודי, כי הוא היה במדים צ'כיים, אז הוא ברח משם והגיע הביתה. הוא היה בכל האזור, כמעט בכל האזור יחידי בגילו, כי כל אלה שגויסו ושנלקחו מן הבית הם אף פעם לא חזרו. אז אבא כבר היה איתנו בבית יותר משנתיים לפני שהלכנו לאושוויץ. בכל אופן, באותו זמן לא, ממש לא היה ממה להתפרנס. אמא מכרה לאט לאט את כל התכשיטים שלה וכל דבר ערכי שהיה בבית שגויים היו מוכנים לקנות תמורת לחם. היה נורא נורא קשה, היה לנו מסביב לבית גן גדול עם עצי פרי, שאני הייתי היחידה שיכולתי לצאת בלילה לגנוב מן העצים שלנו שאנחנו גידלנו וטיפלנו וטיפחנו אותם, לגנוב שיהיה לנו מה לאכול למוחרת בבוקר. ואם היה גוי שהוא קיבל את השדה הזה מוצא אותי בלילה, היה הורג אותי. יש לי אחות גדולה יותר בשלוש שנים ממני, לה כבר היה אסור לצאת החוצה. אמא לא הרשתה לה לצאת בכלל, זה היה נורא מסוכן. אני הייתי קטנה ועשיתי כל מיני דברים בשביל שיהיה בבית לאכול. המצב היה נורא נורא. בכל אופן, יום אחד באו להגיד לנו אחרי שלוש שנים, בתחילת 44. אתם יודעים שבתחילת 44 כבר מיליונים נשרפו, מיליונים, הלו זה הכל התחיל, התחיל ב-42. מיליונים כבר נשרפו ואנחנו עוד לא ידענו. לא היה טלפון ולא היה שום דבר, עיתונים לא הגיעו, לא ידענו שום דבר. אמרו לנו לקחת את הכל, את הכל מן הבית, באו לקחת אותנו לגטו. אז לקחנו מה שיכולנו על עגלה אחת קטנה, כמה היה אפשר להמיס, לא הרבה. מה שהיה אפשר, עשינו, הלכנו לגטו, הכנסנו לחדר אחד, איפה שכבר היו שתי משפחות עם ילדים, ואנחנו גם היינו הורים עם חמישה ילדים, אז הגברים שהיו עוד בינינו, או בנים, הם ישנו בחוץ, כי זה היה קיץ, בחוץ על הדשא, ונשים וילדים ישנו בפנים, כשהוציאו את כל הרהיטים, רק שמו קש או מזרונים על הרצפה, כך ישנו. ולבשל בישלו בחוץ על לבנים, זה היה המצב בגטו. אבל לא היינו שם הרבה, הזמן היינו בערך 5 שבועות, 6 שבועות. אז באו להגיד לנו ש... עוד מעט תבוא רכבת ואנחנו עושים להתיישבות למקום אחר. מיליונים כבר נשרפו וכולם ידעו את זה, רק אנחנו לא. רק במקומות האלה נידחים בעיינות כאלה. כשהגענו, לפני שהרכבת הגיעה, אמרו הנאצים, אני נותן לכם ללכת הביתה, להביא את כל הרכוש, כי אני יודע שהרבה אנשים יחביאו את הרכוש. היו שם, זה היה גטו מאוד גדול מכל הסביבה. ובסביבה בערים הגדולות היו אנשים מאוד עשירים. הם יחביאו בבית כסף וזהב וכל מיני דברים. אז כשהם שמעו את זה, אז כולם הלכו הביתה והביאו את כל מה שהם הביאו. ויצאו כבר בלילה לחכות שעם הרכבת תבוא שיהיו להם מקומות טובים. איזה מקומות. הרכבת הגיעה והנאצים ועוזריהם התחילו לזרוק על הקרון את כל החבילות. ואת המזוודות, ואנחנו היינו בטוחים, עמדנו יפה וחיכינו, היינו בטוחים שאנחנו מקבלים קרון אחר, אבל טעינו בטח. התחילו להעלות אנשים על אותו קרון שהוא כאן היה כמעט מלא עם חבילות, לדחוס אנשים כמו עדר. מיד באותו רגע נפל הסימון, הם ידעו לגדולים, אני לא הבנתי שום דבר מה שמתרחש. האנשים שעלו לשמלה, כבר לא היה מקום, דחסו אותם כמו... קשה להסביר את זה. כשסגרו את הדלתות, אנחנו עמדנו כל כך צפצופים אחד, ממש דבוק לשני. כשרכבת זזה, אז המון נפלו, אבל לא היה מקום ליפול, אז דרכו אליהם. המון המון זקנים נדרסו באותו רגע שהרכבת התחילה לנסוע. תינוקות שהיו בזרועות אמותיהם נחנקו. זה היה קטסטרופה, זה אי אפשר לתאר במילים. הרכבת מדי פעם נעמדה בשביל להוריד, לזרוק מן הרכבת למטה על יד המסילה את כל הגופות. טוב, זה... לפני, אני כבר 40 שנה מספרת את הדבר הזה. אני כבר לא מסוגלת לתאר כמה דברים. זה אי אפשר לתאר, אין לי כבר. אני חושבת, צריכים איזה כוח נפשי לתאר את הדבר הזה בתוך הרכבת. כך אנחנו נסענו עד לאושיץ. באושיץ הרכבת עמדה המון המון המון. והכל היה אטום. לא היה אוויר. וגם לא היה, נסענו כמה ימים, 4 ימים, 5 ימים, אני לא יודעת בדיוק. בכל אופן, זמני, 5 ימים, אנשים מבוגרים וילדים לא יכולים להתאפק, הם צריכים שירותים. לא היה שם שום דבר. אז נשים התחילו לפתוח את ה... כל החבילות שהיו שהצליחו להגיע אליהם, בכל אופן לא חיפש כל אחת את שלו, זה היה אי אפשר למצוא. פתחו מה שהיה מלמעלה והוציאו סירים ודליים למטרה זו. טוב, קשה לתאר את זה, מבוגר. בן אדם מבוגר צריך להשתמש בזה בצפיפות כזאת. אפשר לתאר את זה במילים, אין מילים כאלה. עד שהגענו לאושוויץ, וזה הכלים לפעמים התמלאו, וכשהורידו את הגופות גם שפכו את מן הכלים האלה, אבל הרבה נשפח, הרצפה הייתה מלאה עם כל מיני דברים. הריח היה נורא. אפילו אם למישהו היה לקחת צידה לדרך, גם לא הצליחו לאכול שם. הרכבת עמדה המון זמן. באותו זמן היה כזה חנק של אנשים, היו כאלה שנגמרו שם בתוך אושוויץ ברכבת, שהיו סגורים עד שפתחו את הדלתות, זה היו שעות. כשפתחו את הדלתות, למרות זה שהורידו המון המון גופות מכל קרון, כשפתחו את הדלת מבחוץ המון אנשים נפלו, כי היו צמודים לדלת, וכשפתחו מבחוץ נפלו. נפלו כאלה שגססו, נפלו כאלה, היו כבר גופות ביניהם, אבל הייתה ערימה אנושית לפני כל קרון. נעלה לכל קרון על הנאצי, מקל והרביץ ודחף לקפוץ. קפצו על הערימה הזאת, זה היה נורא. אבל על הקרון הזה גם עלה... על הקורונה הזה גם עלה אחד מהיהודים, אלה שהם היו מלבשים בפסים, בבגדי פסים. ואני חשבתי שזה פיג'מות, לא הבנתי לאן שהגענו, לא הבנתי מה זה. והיה לו מספר גדול קדימה, היה לו מספר גדול על הגב, והוא התנהג ממנה בשקט ובעדינות וביקש להתחמם, תרדו מהר, 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 שלא יקעו אתכם, כי הם הנאצי. היה לו מקל, ואם הוא נתן מכה בראש, אז הוא כבר לא רץ רחוק. בכל אופן, אבא ירד בפינה שלא לדרוך על אנשים, וגם אמא ואחותי הגדולה, ואני נתתי את כל הילדים הקטנים, שאני ברני ירדתי האחרונה. אני, אבא הוריד אותי, עזר לי לרדת, החזקתי בידו, פתאום ידו החליקה והוא נעלם. לא ראיתי לאיזה כיוון, לא ראיתי למה, לא ידעתי למה הוא בורח מבני. הוא נלקח תוך שנייה אחת, ואני לא ראיתי לאן, ואני צעקתי אבא, ואמא לא רצתה לזוז מן הבית עד שהוא יחזור, אבל הוא לא חזר, ואנחנו היו צריכים להתקדם. אנחנו התארגלנו מסביב לאמא, אמא לקחה ילדה קטנה על הידיים, ואחותי הגדולה לקחה ילד של הדודה שהיא הייתה איתנו בקרון עם שבעה ילדים, כשהדוד כבר לא היה בחיים. אז היא לקחה ילד של הדודה, ואנחנו צפופים זה לזה בכדי שלא יפרידו בינינו, חיכינו לבאות. דחפו אותנו תמיד ללכת קדימה, קדימה. אנחנו מתקדמים, פתאום אני רואה שיש ערימה של נאצים, אחד עומד בראש עם מקל ביד, זה היה מנגלה. מישהו מכם כבר היה בפולין? ואתם יודעים מי זה המנגלה? הוא היה רופא שעשה את הניסויים בבני אדם. הוא עומד שם עם מקל, ומדי פעם מוציא מישהו, לא הרבה, כי זאת הייתה השנה האחרונה של המלחמה, אז הוא לא היה צריך כבר הרבה צעירים, פה ושם מוציא. אבל אנחנו ראינו את זה שהוא מוציא מכל אחד או שניים, ושהוא הולך לצד שני, נורא פחדנו שאנחנו, שיפרידו אותנו מאמא, אני ואחותי הגדולה, שאנחנו היינו הגדולות כאילו. בכל אופן אנחנו התכופפנו וחיבקנו את אמא מכל הכיוונים, ועברנו בשלום על יד מנגלה, התחלנו ללכת לאן שהוא שלח אותנו. אבל אותו איש שהיה על הקרון הבחין בזה ורץ אחרינו ולקח אותי ככה חזק בתוך, חזק ומשך אותי וזרק אותי לצד השני. אני התחלתי לבכות ולבקש להתחנן שיחזיר אותי לאמא. אז הוא אומר, היום אני נותן לחיים, מחר אני כבר לא יכול. אני הבנתי מה שהוא אומר, אבל לא ידעתי למה שהוא אומר את זה. לא יכולתי לקשר את זה לשום דבר, לא הבנתי. בצורה כזאת הוציאו גם את אחותי, אלא שהיא החזיקה ילד של הדודה, והילד הזה בכה. אז היא אמרה, תעזור אותי, אני אתן אותו תכף לאמא שלו, אז הוא לא יבכה. זאת אומרת, ככה זה לא התינוק שלך, הוציא אותי מהידיים שלה, ואומר, מי רוצה? אז כמובן, הוא לא זרק אותו, וזה היה נאצי, היה זורק אותו. הוא חיכה, אמא באה מהר ולקחה אותו אמו, ביד השנייה שהיא כבר החזיקה ילד אחד. ואותה זרק לצד השני כמו שזרק אותי בדיוק. אבל אנחנו כבר לא נפגשנו שם. אני רצתי עוד לפני שהוציא אותנו מהר מהר, מפני שמאחורי גבי עמד נאצי עם שוט והרביץ ברגליים. מי שלא רץ, הרבה רצו, לא רק אני. אז רצנו כמו מטורפות בכדי שהשוט לא יגיע לרגלינו. הגעתי לאיזה מקום שיש שם המון המון נשים כבר עומדות. נעמדתי שם, כולם זרים, אפילו שפות שונות, לא הכרתי אף אחד, הייתי לבד, כולי רעדתי, הייתי מאובנת, אני לא יכולה, אני לא בטוחה שנשמתי, עד כזה פחד היה גדול. עמדתי שם, וכשהקבוצה הייתה מספיק גדולה, פתחו את הדלתות והכניסו אותנו פנימה, זה היה ליד איזה בניין גדול, אם מישהו כבר היה זה בסאונה, זה היה הבניין שהכניס אותנו, אלא שהיום זה נראה אחרת. זה לא נראה כמו שזה אז נראה. היום כשנכנסים יש שם רצפה עם אבנים כאלה יפות, דרך כזו שהולכים אליה, והצדדים זה כמו שזה אותנטי, כמו שזה היה אז. ויש שם כל שינוי, שם יש דברים הרבה, יש שם המון תמונות שהביאו מן הרכבות. בכל אופן אנחנו נכנסנו לשם, עומדים בצפיפות המון המון אנשים, אני עומדת בין נשים זרות ורועדת כולי ומפחדת ולא יודעת מה לעשות. פתאום הגיעה צעקה להתפשט. היו שם כל כך הרבה נאצים, נאצים מבוגרים, ובנים צעירים בבגדי נאצים, ממש בנים צעירים, כיוון שצבא היה צריך להיות בחזית, ובאותו זמן כבר הוא מובס ימח שמו בכל מקום, אבל הוא עוד רצה להספיק מהר מהר עוד לשרוף את שרית היהודים. האחרונים, הרכבות האחרונות היו מהונגריה ומצ'כוסלובקיה. בכל אופן, זה היה, המצב היה נורא, נורא, נורא קשה. נתנו צעקה להתפשט. איך אנחנו יכולים להתפשט במצב כזה? אבל הם לא אמרו פעמיים, זה יותר מדי קשה, הם ירו צרור בתוך המון, המון נפגעו ונפלו, אפילו מישהו נפגע ביד או ברגל היה אסור לנגוע בו, הוא שרח שם עד שדמו עזל. בכל אופן, הרצפה התמלאה בדם, אני עמדתי רחוק, אבל יכולתי לראות, הסתכלתי על הדם, ואני חושבת שלא זוכרת מה שקרה לי, אבל נהייתי, כאילו שאני לא נמצאת, זה נורא קשה להגיד, נעלמתי. לא הרגשתי ולא ראיתי ולא ידעתי מה, ואני עומדת ערומה. ופתאום אני רואה שדוחפים אותנו קדימה, קדימה התפשטנו כולנו, שמנו את הבגדים על הרצפה. מתקדים, דוחפים קדימה, ואני באה די קרוב, ואני רואה שמולנו יושבות לאורך הקיר בנות מגולחות ראש עם בגדים קרועים, עם סמרטוטים, חצי ערומות, בקושי מלובשות, ועל ידם יש דלי עם איזה מים נורא מסריחים, וכל מי שניגש מגלחים את ראשו, ומורחים לו, לוקחים מן המים המסריחים האלה, ושוטפים את הראש כאילו עם המים, וזה היה כנראה משהו חיתוי, מפני שהנאצים נורא פחדו ממחלות. באושוויץ היה נקי, שם לא היו לו קינים ולא כלום כמו במחנות אחרים. בכל אופן, ודחפו אותנו החוצה. לי הייתה עצמה ארוכה. כשבאתו לי, היא לקחה את עצמה ביד, והתחילה לגלח מעל המצח, מאחורה, מעל האוזניים, עד לאמצע, והיא הורידה את כל השרות שלי כמו כובע, עם העצמה הכלואה, וזרקה את זה הצידה. ואני רציתי לראות איפה נופל את העצמה שלי, ואני רואה משהו שאי אפשר להסביר את זה. הרימה של שערות מכל הצבעים בעולם, והשמש זורחת על זה, יש שם עצמות וטלטלים, שחורות ולבנות וג'ינג'י, הכל בעולם, והשמש זורחה על זה. אני לא יודעת מה להגיד, איך שזה היה נראה, נורא. בכל אופן, עמדנו עדיין, הייתי משותקת, לא יכולתי לזוז. אבל פתאום כשדחפו אותי, מצאתי את עצמי בין הרבה בנות מגולחות ראש כמוני, דחפו אותנו למקלחת, במקלחת היו רק כמה ברזים עם קצת מים, ואת זה אנחנו ניצלנו לנקות את הראש המגולח, כיוון שהמים המסריחים האלה מאוד הסריחו. לא היו הרבה מים שם, בכל אופן. יצאנו החוצה, עמדנו בשמש המון זמן ערומות, אחר כך הביאו ערימה של בגדים. הביאו ערימה של בגדים לא של אלה שאנחנו, לא אלו נתנו, לא את אלה שאנחנו פשטנו. הביאו לנו בגדים שהטרנספורט הקודם פשט, מפני שבכל טרנספורט שהגיע, הנאצים לקחו את כל הבגדים, וחיפשו בהם, וגם היה הרבה כסף וזהב, כל מי שהיה לו דברים כאלה לא שמו במזוודות אלא בבגדים, ולבשו את כל הבגדים האלה, והם ידעו שיש בבגדים האלה אוצר, אז הביאו לנו סמרטוטים מהטרנספורט הקודם, בית שלנו הם לקחו להוציא את כל בשש בתוכו. אני קיבלתי סמלה ארוכה מאוד וזה נורא הפריע לי, אבל הסמלה הזאת הצילה את החיים שלי בסוף הדרך כמעט. בכל אופן, עוד נדבר על זה. בכל אופן, אנחנו קיבלנו משהו ללבוש. כל אחד היו בנות שקיבלו שזה בקושי כיסה את מערומיהן. וסידרו אותנו חמש-חמש בתור וללכת. מאותו רגע היינו תמיד לאן שהולכים רק חמש-חמש בתור. היו הובילו אותנו למחנה הסגר. כל מי שנכנס מהרכבת בא למחנה הזה, כי זה היה מחנה הסגר, זה היה... מנגלה נכנס למחנה הזה כל פעם שלא הייתה רכבת בחוץ, הוא נכנס לכאן לעשות סלקציה עוד פעם, כי שם כשירדנו מן הרכבת היינו מלובשות, כאן היינו ערומות והוא חיפש וגם מצא הרבה שהוא חיפש, מה שמעניין אותו. אז כשהוא הגיע, יום שלו היה רכבת בחוץ, הוא הגיע למחנה הזה, וכל, היו שם המון צריפים, בכל צריף היה, היו 1,400, 1,500 בנות, הוציאו צריף אחד כזה החוצה, היה שם מקום ענק כזה, עמדנו שם, היינו צריכים להתפשט, לא היה קשה, רק הסמרטוט היחידי שהיה על גופנו, למוד ארומות, ומשם יצא טור עורפי, עד למנגלה שהוא עמד על יד המסתרדים, על יד השער הקדמי. עמדנו שם, היינו הרבה שבועות בשם, כל פעם יצאנו וחזרנו, כי הוא עבד שעה שתיים, היו לא מספיק קורבנות, הסופר לא עבד יותר הלך, ואנחנו חזרנו לצריפים. עד שבאתי יום אחד וראינו, לא ידענו מה שעושים שם בכלל. עד שפעם הגעתי די קרוב וראיתי שהוא מפריד, שהוא לוקח הרבה לצד אחד ולצד זה, ואני לא ידעתי מה זה, אף אחד עוד לא ידע, גם ברכבת לא ידענו מה זה צד ימין וצד שמאל. בכל אופן אמרתי בליבי, אני אשים את חנה אחותי קדימה ולאן שהיא תלך אני ארוץ אחריה. אתם יודעים, את חנה מצאתי ברגע שהייתי מגולחת, אז כאילו שהתעוררתי והתחלתי לצעוק אמא ואבא, אז פתאום הרגשתי שמישהו מחבק אותי וזאת הייתה חנה. עמדנו לא רחוקות אחד מן השנייה והיינו מגולחות והרומות, לא הכרנו זו את זו. אז אמרתי, אני מחנה לא נפרדת יותר, שלא יחשוב ככה. אני אשמתי אותה קדימה ואמרתי לאן שהוא ישלח אותה, אני ארוץ אחריה. אפילו אם יהרגו אותי, זה לא חשוב. שמתי אותה קדימה, באמת, והוא עשה עם המקל כל מיני דברים, לכאן בחנה הוא לא נגע, הוא אמר ללכת לצד אחד, ואותי בלי להסתכל אליי בצד שני. אני חשבתי, אני לא פחדתי בכלל, אני לא הייתי כל כך בסדר, לא התנהגתי בסדר, לא ידעתי פחד, ובכל זאת נשארתי בחיים. זה מה שהוא רצה. בכל אופן, אני רצתי אחרי, הלכתי אחרי גבו של מנגן, רצתי לחנה אחותי, וזהו, בשום דבר לא קרה לי. ברור שאני לא אעזוב את חנה. אבל מאחורי גבי עמדה ילדה קטנה, לא קטנה כמוני, היינו קטנות, והיא רצתה לבוא אלינו מפני שהיינו באותה חמישה. וראיתי אתכם עד עכשיו. בכל אופן, היא רצתה לבוא אלינו כי היא הייתה בחמישייה שלנו, והיא עשתה אותו הדבר, היא הלכה מאחורי גבו של מנגלה להצטרף אלינו. אבל כשהייתה בדיוק מאחורי גבו, השיגו את הכדור ישר בראש. היא עמדה שנייה, שברית של שנייה, והתמודדה ונפלה. כמובן היה אסור לנגוע בה. אז אני חשבתי, ריבונו של עולם, לפני דקה אחת אני הייתי מאחורי גבו של מנגלה, ואני יצאתי בריאה ושלמה, והיא שלמה בחיים שלה. זו הפעם הראשונה שראיתי שרואים יורים בבן אדם מכל כך קרוב, רצח בדם קל פשוט. אחרי שהוא גמר, הוא הלך ואנחנו אלה שהיינו, אני אז לא ידעתי עוד שאנחנו נידונו לחיים, וכשאני רצתי אחרי כאן אני לא ידעתי איזה צד זה ולא ידעתי לאן שהם הולכים, אבל אני רציתי להיות איתה. התלבשנו ושוב לקחו אותנו חמש חמש בטור ולקחו אותנו ל... מקום שהיום אני לא כל כך זוכרת, שם קיבלנו על הזרוע את המספרים, אבל אני לא ידעתי מה שעושים פה. אז שוב שמתי, עמדנו בתור, שוב שמתי את חנה לפניי, היא קיבלה את המספר על הזרוע, 9,896, 95 ואני 96. משם הביא אותנו לארבייטסלאגר, למחנה עבודה. וכמור כל צריף קיים עליה, עד אפס מקום, אני נכנס, הכניס אותנו צריף אחד. כמה לילות ישנו לרצפה, אבל אחר כך קיבלנו מקום. בקומה השלישית היו, בשני הצדדים של הצריף היו דרגשים, שלוש קומות. היינו 1,500 בנות בתוך הצריף. זה לא היה מדויק כל כך, היה אפשר לנדוד מצריף לצריף, מפני שאף פעם לא ספרו צריף, תמיד ספרו את הסך הכל. אז הרבה בנות הלכו למכל מיני מקומות לחפש קרובים, וגם מצאו הרבה פעמים מכרים וככה. אז אנחנו קיבלנו מקום שכמה בנות יצאו למעלה, וזה היה המקום שלנו. אני לא יכולה להבין היום אחרי כמה חודשים איך אני עליתי למעלה לדרגה, שם לדרגה של גבוה, לא יודעת. בכל אופן, אני לא ידענו לאנשי גם, אנחנו היינו חדשות, שם היו כבר נשים מ-42. ואני הגעתי ב-44, הם כבר היו שם שנתיים, ותיקות, כבר היה להם קצת שיער, לא גילחו פעמיים, רק פעם אחת. ואנחנו לא ידענו מה לעשות, לא ידענו אם הגענו לבית חולים, או לבית משוגעים, או לבית צוהר, לא ידענו. בכל אופן אנחנו עשינו מה שהם עשו. בלילה שמענו צעקה שלא ידענו מה זה, הם צעקו הראוס, החוצה. אז כולם קמו ורצו, אנחנו גם קמנו ורצנו אחריהם. הגענו לצריף שכולו כולו אסלות, 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 שירותים. אחד על יד השני, מאות, מאות. אבל אנחנו היינו אלפים, רק בצריף אחת היה 1,500. ואפילו שהיה עוד צריף אחד במחנה, זה לא ייתכן שכולם, זה לא ייתכן. בכל אופן אנחנו לא נכנסנו כי לא דחפנו ולא רבנו, רצנו אחרי אלה שיצאו ורצים הלאה, רצנו הלאה, הגענו לצריף של מים, מאות ברזים, אבל אנחנו אלפים, לא ניגשנו למים, ומי שניגש למים הוא לא מצחזיח שיניים, הוא שוטף את הפה, הוא לוקח את המעט מים האלה ושוטה כמה שהוא רק יכול, מפני שלא היו שם המים לשתייה כל כך הרבה. בכל אופן, אחרי זה רצנו ועמדנו בצל אפל, במסדר ספירה. ספרו אותנו במשך שעות, לפעמים זה לקח שתיים, שלוש שעות, בגלל שעד שהיה להם, עד שהמספר היה מדויק מה שהם רצו. אם זה לא היה, אז עמדנו על הברכיים, על חצן דקיק דקית, זה לא היה תענוג, זה היה עינוי. בכל אופן, בימים הראשונים, בזמן שאנחנו עמדנו לספירה כבר עוד בחושך, והם באו רק כשהיה אור, הם באו לספור. אז בזמן הזה שלחו מכל בלוק שתיים או שלוש בנות להביא קד עם תה, תמיד הביאו, כל שתי בנות הביאו קד עם תה, זה לא היה תה, תאמינו לי, זה לא היה לא טעם של תה, זה לא היה, זה מים מלוכלכים, לא חמים בחורף, לא קרים בקיץ, זה היה משהו שהיה קשה להתרגל לזה, אבל את זה כבר שתינו, כי לא היו נוזלים אחרים, וכמה זמן אפשר לחיות בלי לשתות, בלי לאכול, גם לאכול לא רצינו, כי למעלה על הדרגה שלנו היו 16 בנות, היה לנו סירון אחד בערך של ליטר או קצת יותר, וזה מילאו לנו את המרק, וכל אחד שפה בתורו, כל אחד נגמר עד שזה נגמר. היו שם בנות ותיקות עם שפתיים סדוקות, מלוכלכות, כי לא היה, אי אפשר שם להתרחץ, אפילו לרוץ פנים לא, היה חבל על המים, שתו את המים האלה במקום להתרחץ. ואני לא יכולתי להתרגל לאוכל הזה, אני לא יכולתי לשתות מאותו סילון, זה היה נורא. אז על ערב אחד נחשה אליי אישה מהוותיקות, ואומרת, תשמעי ילדה, אם את לא תתחילי לאכול, אז תמותי מרעב. ומרעב למות זה נורא קשה, הרבה יותר קל לקבל כדור בראש. אנחנו באמת התחלנו לאכול, כי לא היה שום דבר אחר, והיינו רעבות, כמה זמן אפשר לחיות בלי אוכל. התחלנו לאכול, יום אחד אנחנו עומדות בספירה בבוקר, כל פעם בא קאפו, קאפו זה מנהל עבודה, שלקח קבוצות קבוצות מכל ה... זהו, לעבודה בחוץ. קבוצות שלו, שהם כל יום הלכו עם אותו קאפו, עם אותו מנהל עבודה. המון קבוצות יצאו הרבה, אבל גם הרבה הרבה נשארו בתוך המחנה, כי לא הייתה עבודה לכולם. יום אחד כולם יוצאים לעבודה, ואלינו בא, ניגש נאצי, הוא מוציא 25 בנות, ממיד אותנו בכביש, הוא אומר, כאן יש עגלה, עגלה כזאת של סוסים, רק שאנחנו היינו סוסים, עגלה עם 4 גלגלים גדולים כאלה ברזל, ונותן לכמה מאיתנו מטטה ויאה ועוד כל מיני דברים. אתם אחראים על המחנה שזה יהיה נקי, אבל זה צריך נקי. ולא ידענו עד כמה שזה צריך נקי. אם הם לא שמרו אלינו, הם רק באו לבדוק אם זה באמת נקי. אז אם מצאו, נגיד מסיגריה, טיפת אפר מסיגריה, לא שלנו, לנו לא היה, זה היה שלהם. אז הוא צריך משקף על הבטן וללקק. וזה לא היה נעים בכלל. אז אנחנו נורא נורא השגחנו שזה אכן יהיה נקי. הזמן עובר ומגיע סתיו, מתחיל להיות קר. ואני על הרגליים מצאתי נעלי עץ ולא זוכרת איפה שקיבלתי אותם. כי כשהגענו לאושוויץ, אז הנאצים, אם היו נעליים טובות או מגפיים, אפילו נעלי ילדים אם היו טובים, אז הם לקחו את זה. לקחו את זה לעצמם, הכל שלחו לגרמניה, ועשו מזה מאוחר יותר, אנחנו היינו הסבלים, הם עשו חבילות מכל מיני דברים כאלה, ואנחנו הצלחנו לסחוב את זה ממקום למקום, מאיפה שהם שלחו את זה אחר כך לגרמניה. בכל אופן, אני לא זוכרת מתי ובאיזה מצב קיבלתי נעלי עץ, שכולם כבר היו בנעלי עץ. וכשזה מתחיל להיות קר, נורא קר, זה סתיו, ואנחנו יודעים שצריך להיות עוד מיד ראש השנה, יום כיפור, ואנחנו הלכנו ופגשנו תמיד גברים שהלכו עם עגלה כזאת כמו שלנו, כשהיא התמלאה עם השפעה, אנחנו צריכים להוציא את זה מהמחנה, והיה שם מקום להוציא את ההשפעה, זה לשיר שם על ההשפעה, זה היה אפשר למצוא המון תכשיטים, מה שאתם רוצים, טבעות ושרשראות, או אפילו שעונים, ואנחנו קברנו את זה עמוק עמוק עמוק, שהנאצים לא יראו את זה, שהם לא ימצאו את זה, כי אנחנו לא היה לנו מה לעשות עם זה, לקחת מחפשים בכניסה, מחפשים, כשנכנסים מחפשים על הגוף, ואם מישהו יש לו משהו יורים בו, זה לא כדאי, אז קברנו את זה שהנאצים לא ימצאו, אבל היו שם המון המון סמרטוטים, וזה אנחנו כן הרמנו, היה נורא קר, אז הרבה סמרטוטים דחפנו לתוך הנעלי עץ שהעין היו גדולות, הרגל ככה הלכה נורא נורא, כל היה גדול, דחפנו סמרטוטים, ואני אפילו מצאתי סמרטוט שקשרתי לי לאוזניים, היה נורא קר. וכשהגיע השרק אז בכלל, בכל אופן אנחנו פגשנו גברים שהלכו עם אותה עגלה לאותו מקום לשפוך את ההשפעה, ושאלנו אותם כל מיני שאלות, כי אנחנו אחרי כמה חודשים היו במצב כזה שלא יכולנו להגיע לשבת, אפילו זה היה יום חמישי, יום רביעי, לא יכולנו להגיע לשבת, כי בלילות הקימו אותנו ורצנו, הריצו אותנו הלוך וחזור, אני לא זוכרת אפילו לאן, שעות, וכשחזרנו אנחנו לא ידענו אם זה היה בוקר, אם זה הלילה, לא הצלחנו להגיע לשבת, בשום אופן לא. סלחנו תמיד את הגברים, אז פתאום ידענו שצריך להיות ראש השנה, אז שאלנו אותם מתי ראש השנה, והם באמת אמרו לנו, מחר ראש השנה. כך ביקשנו, כי אם הם יגידו לנו שבשבוע הבא או בעוד כמה ימים לא נגיע לזה. אנחנו שמחנו ראש השנה, חגגנו, איך חגגנו? ישבנו מאחורי הצריף שלנו, איפה שיכולנו לנוח, כי לא שמרו עלינו בפנים, רק בדקו אם זה נקי. שם ישבנו לנוח ולאכול את כל הקליפות ואת כל הדברים שמצאנו באשפה. חגגנו שכל אחד סיפר מה שאמא בישלה ומה שהיה, מה שאכלו בראש השנה ומה שעשו בראש השנה ואיך שהתפללו. מזה אתם יודעים, אני חושבת, עכשיו אני כל כך זוכרת, אבל אנחנו הרגשנו את הריחות של התבשלים האלה, אנחנו הרגשנו את הטעם, זה חיזק אותנו. זה היה יומיים, טוב, אנחנו עבדנו כמו חמורים כל היומיים האלה גם כן, אבל זה היה חגיגה, אבל אחר כך צריך לבוא יום כיפור, וזה אנחנו בוודאי שרוצים לדעת מתי יום כיפור, כי רוצים לצום. וכל החבורה שלנו בקבוצה של העבודה היו 8 בנות דתיות, שהם ידעו מה זה ראש השנה, מה זה יום כיפור, אחרים בקושי ידעו שהם יהודים. היו כאלה שגם זה לא ידעו, ורק היטלר מצא אותם, מצא שהם יהודים. בכל אופן מאוד צמחנו, הקבוצה הזאת, השמיניה הזאת, מאוד הייתה ביחד. ואנחנו שומעים את הגברים, אבל שוב פעם אומרים להם, תגידו לנו מחר ראש השנה, כי אחרת אנחנו, מחר יום כיפור, כי אחרת אנחנו לא נגיע. יום אחד אחרי כמה ימים טובים, אומרים לנו, בנות, מחר יום כיפור. טוב, יופי, שמחנו. אנחנו אחרי הצהריים יוצאים עם ההשפעה. אנחנו עוד לא אכלנו צהריים, ואנחנו מגיעים נורא מאוחר. כשנגיע, כבר לא נקבל גם את הארוחה, לא נוכל לאכול את הארוחה בערב, כי זה כבר חג. לא שלא נקבל, לא נוכל לאכול אותו. אז אנחנו חזרנו הביתה, בערב חילקו פרוסת לחם, שמנו את הפרוסת לחם כאן, לשמור אותה, כאן היינו קשורים עם חגורה, שמנו בתוך הסמנה פרוסת לחם, ואנחנו למחרת צמות בבוקר, לא שותות את התה בצהריים, לא משתתפים בלגימה של המרק. בערב אנחנו מכניסים שוב פרוסת לחם שנייה, ובבוקר יוצאים לנו עם האשפה, לא בבוקר, יוצאים לעבוד, אחרי הצהריים שוב יוצאים, אנחנו יוצאים בכוונה קצת יותר מאוחר, בכדי כשמגיע אבא בחזרה, אני תמיד אומרת הביתה, כשמגיע אבא בחזרה למחנה, אז נוכל כבר לאכול. אנחנו יוצאים והבנים, חלק עצובים, חלק מחייכים, אומר בנות סליחה, אבל היום לא היה יום כיפור, יום כיפור זה מחר. מחר אוקיי? טוב, נצאו מגם מחר. אבל לא שמנו לב שאנחנו בערב כבר לא יכולים לאכול, כי זה כבר חג. זה כבר חג, שוב, אי אפשר. שמנו פרוסת לחם שנייה, ואנחנו צמות גם מחר. אנחנו יוצאים בקושי. אני לא מבינה איך סחבנו את העגלה. יוצאים החוצה והבנים עומדים וחכים לנו עם דמעות בעיניים, ממש בוכים. בנות, היום לא היה יום כיפור. ואנחנו לא יודעים מתי, או מחר או מחרתיים. זה היה שם. צמנו שלושה ימים. זה מספיק, אמרתי, ריבונו של עולם. צמנו שלושה ימים, לא רק ימים, ימים ולילות. תעשה ככה שמשלושה ימים האלה יהיה יום אחד יום כיפור. ואני כל שנה ביום כיפורים זוכרת את היום כיפור הזה. זה היה יום כיפור ב-1944. אחרי זה הגיע שלג והיה נורא קר. באושוויץ קרו המון המון דברים. יום אחד מגיע איזה איש עם חליפה אזרחית, ואנחנו עומדים בצל הפר, כל מי שהיה בתוך המחנה הוא היה תמיד זמין, כמו שהיינו תמיד זמינים להעביר חבילות של נאצים מבירקנאו לאושוויץ, אז לקחו אותנו גם לעמוד, כי מישהו בא לחפש, אז אנחנו לא ידענו מה. הבנות הוותיקות אמרו שזה בטח לוקחים אותנו להשמדה, ובחרו, הוציאו אותנו, עמדנו על יד השער, כולם בחו ואמרו, די, אנחנו ניפרד, אנחנו כבר לא חוזרים הנה. אני לא זוכרת שהרגשתי משהו, אני חושבת שהיה זמן שלא הרגשתי ולא ראיתי, אפילו שהתבוננתי, לא ראיתי ולא שמעתי. לא היה כל כך אכפת לי. אנחנו עומדים המון זמן על יד השער, פתאום יוצאת נאצית, היו שם גם נשים נאציות מבוגרות. ויוצאת עם המון חבילות וכל בחורה מקבלת חבילה. חבילה עטופה בנייר חום, קשור עם חוט דק חזק, והבנות התחילו לשמוח. אנחנו לא הולכים להשמדה, צעדה לדרך, לא נותנים למי שלוקחים אותו עד להשמדה. נורא שמחנו. בערב הוציא, פתחו את השער, ואנחנו יוצאים והולכים לרבע שעה, אולי חצי שעה, ופתאום רואים בתים גבוהים, אנשים נורמליים, אישה מלובשת כמו שצריך, ילדים מתרוצצים. אני נתתי צעקה כזאת נוראית, חנה, אמרתי לאחותי, תראי, יש אולם נורמלי, יש פה אנשים נורמליים. וזה אתם יודעים, ולילות, למרות כל האמונה שלי שלא איבדתי אותה, אף פעם. בכל זאת היו לילות שחשבנו שעולם אין כבר. העולם כולו חרב ויש רק נאצים באושוויץ. פתאום אנחנו רואים שיש עולם, עולם כמו איזה יופי דתים. הנאצים נורא נבהלו מהתגובות שלנו, הוריד אותנו מן הכביש והלכנו דרך קוצים, דרך לא דרך, והגענו לרכבת. אבל שמחנו נורא כי הגענו לרכבת אנושית, לא כזאת של בהמות שבאנו לאושוויץ. עלינו לרכבת, היה נעים, לא הרוח, סגרנו את הדלתות. הנאצים לקחו להם קרון אחר, מה הם צריכים להיות איתנו? כאן אין מי שיברח ואין לאן לברוח. אנחנו מתיישבים בקרון, הרכבת מתחילה לנסוע, אנחנו פותחים את החבילות. מה זה פותחים את החבילות? מתאמצים, פוצעים את האצבעות עם החוט הדק הזה עד שפתחנו. פתחנו מהר מהר וכל אחד רועד ומוציא ניירות להגיע למה שמוציאים ניירות ועוד נייר ועוד נייר. והחבילות ריקות, אין בהם כלום. עכשיו אני שואלת אתכם, הנאצים הם היו עם חכם. ועשיר, והיה להם מכל טוב. אולי לא ברגע זה כבר, אבל איך הם יכולים, הם רצו להוביל אותנו לעבוד. אנחנו היינו אמורים לעבוד בבית חרושת של פצוצות או משהו, אני לא יודעת בדיוק. אז אם הם רוצים שאנחנו נעבוד, אז עושים דבר כזה, לא יכולו לשים חתיכה קטנה של לחם בפנים. והם היו חכמים, הם לא היו טיפשים. למה הם עשו את זה? אף אחד לא יכול לתת לי, יש מכם למישהו רעיון, למה הם אחרסו את זה? אני עוד לא קיבלתי תשובה אף פעם, ואני כבר יותר מ-40 שנה מספרת את הסיפור הזה. בכל פעם החבר'ה התחילו לבכות ולצעוק. אנחנו כאן מזמן לא בכינו, כי היה נורא נורא קר. היה אי אפשר, לא היה לנו כבר כוח לבכות. כאן כולם פרצו בבכי נוראי, כל כך בכו עד שנרדמו כולם. אם מישהו היה נכנס לראות קרון כזה, בטח היה אומר שמכאן אין שום סיכוי שמישהו יתעורר. ישכבו אחד על השני, עם הראשים, עם הרגליים, כי היה נורא קר. זה היה נורא. אנחנו, אני לא יודעת עד לאן הגענו עם הרכבת הטובה הזאת. בכל אופן, אני רק שוב זוכרת שאנחנו ברכבת של, של, של כבשים, עם כאלה, עם קרונות קטנים כאלה. אנחנו נסענו, אני לא זוכרת כמה זמן, ואני לא זוכרת כמה פעמים החליפו לנו את הרכבת, מפני שהמסילות היו מפוצצות. זאת הייתה הסיבה. אנחנו הגענו להונצפלד, לשדה כלבים, שזה על יד ברסלב, שם היינו אמורים לעבוד, אבל לא התחלנו לעבוד, כיוון שכל הזמן הפציצו. תראו, אנחנו נסענו יותר מיום, אני לא יודעת כמה ימים, בלי אוכל, בלי מים. אמנם היה שרק, שרק זה מים, וכשיש שרק לא צריכים להיות עם מיובשים, אבל אנחנו לא יכולנו לקחת את השרק. ניסינו, עשינו ניסיונות, אבל כשהפה כפו, אבל כפו ממש לא סתם, קר לי כל כך, אני כפואה, לא, כפו ממש. אז אם מכניסים שרק, זה עושה קריאות. היו, לכל אחת היו קביעות בפה, היה אי אפשר. אבל בשביל למצוא קצת לחוט לפה, מצאנו אחד לשנייה את הסמלה בגף, שירד כל הזמן שלק, ואנחנו היינו כולנו רטובות. זה מה שנתן לנו קצת לחוט. הגענו ככה להונצפלד. שם קיבלנו צלחת וקף, שלא ראיתי את הדבר הזה, כבר לא ידעתי אם הוא קיים. פח, צלחת מפח מלוכלכת ומקומטת, אבל בכל זאת צלחת בקו, וקיבלנו אוכל בצהריים שהיה אפשר לאכול אותו, לא כזה שהייתי מוכרחה לגבוה מרעב עד שהייתי מוכנה לטוב מן האוכל ההוא. קצת יותר טוב, אולי כבר הייתי כל כך שכבר לא שמתי לב אם זה טוב או לא טוב, אבל זה היה קצת חם, נורא שמחנו, אבל כל כך מעט שמזה אי אפשר, אי אפשר לחיות, זה אי אפשר, זה לא. ושכאן הכל מחוסה בשלק ולא יכול למצוא שום דבר. באושוויץ תמיד מצאנו. כל החברות שלהם עבדו בניקוי ואני תמיד חיפשתי מזון, תמיד חיפשתי משהו. בגלל זה אחותי כל כך סבלה מסכנה. אני הסתכנתי, הלכתי כל מיני מקומות אסורים, אבל עובדה, לא קרה לי כלום. אבל היא פחדה שכן יקרה, אני הלכתי לא בגלל שהייתי גיבורה, בגלל שהייתי טיפשה, שלא ידעתי לפחד, אבל תמיד מצאתי משהו. אנחנו באושוויץ מצאנו פעם חור שהוא מחוסה עם אשפה, שהוא מלא מלא עם קליפות תפוזים. וואי, זה היה. בעצם זה הציל אותנו באושוויץ. אנחנו מילינו את הסמלה פה, כל אחד הקשור פה, והלכנו מאחורי הצבי וחילקנו את זה לכל ה-25 בנות שעבדנו ביחד. חילקנו את זה בדיוק שווה. אתם יודעים למה? למה אנחנו תמיד חילקנו? כל מי שמצא משהו חילק לכולם. כי היו כאלה מקרים, וזה אני אומרת, מאוד קשה. היו מקרים שחנקו אחד השני בשביל פרוסת לחם. אצלנו היו שתי נשים שהן כל פעם שהיה בלוקשפר, ובלוקשפר זה עוצר. בלוקשפר היה הרבה פעמים, כי כשהגברים רצו משהו לעשות נגד הנאצים, עשו משהו, למרות שהצליחו או לא הצליחו, היה עוצר וחיפשו את הפושעים האלה, כן? אז כשהיינו בעוצר, אז היו לנו שתי נשים שהם הלכו מסביב, כל אחד היה בדרגה שלו, כי לא היה מקום אחר שכולם יעמדו למטה. והם הלכו מסביב מדרגש לדרגש, הם היו רופאות, ועשו כל מיני בדיקות, היו כאלה בחו, כואב להם הרגל, כואב את הבטן, כואב הראש, והם תמיד נתנו תרופות מדומות, ועשו מסאז'ים, ועשו כל מיני דברים, וזה עזר. זה לפעמים, זה עזר להרגיע את הבנות האלה שבחו. אבל הם גם אמרו לנו, לעולם, לעולם אל תגנבו לחם מהחברה שלכם. כי לחם שאתם תגנבו, אתם לא תחיו מהפרוסה הנוספת הזאת. אבל זאת שגנבתם ממנה יכולה למות, כי זו הפרוסה האחרונה שלה. שלא תעיזו לעשות את זה. כל מי שיש לו משהו, שיתחלק עם החברה שאין לה. וזה מה שבאמת הבלוק שלי עשה. היה גם מסעית שהביאה תמיד תוצרת חקלאית למטבח של הנאצים. תפוחי אדמה ופירות וגזר וכל מיני דברים. והם היו הסבלים כמובן, אז הם הביאו ארגזים למטבח של הנאצים, אנחנו שם, אז השתדלנו מאוד להיות על יד האשפה, שם היה אשפה להעלות את זה על העגלה, והם עשו בכוונה שיפלו הרבה דברים והתגלגלו בתחת. זהו, ואנחנו זכרנו שם ואספנו אוצרות, דברים שלמים, תפוחי אדמה, גזר, לפעמים תפוח, זה היה משהו. אבל יום אחד אנחנו זוכלים שם ויש כבר אוצר מלא, יש לי כבר מלא מלא, ופתאום יריעה, הוא ראה שיש שם פעילות הנאצים, והיו על ידי שתי חברות שהם נרצחו מיד מאותה יריעה. ואני יצאתי משם על ארבע ורצתי עד שהלכתי מן העיניים של המאצים ורצתי מאחורי הצריף, שם חיכו לנו עם כל האוצר הזה, אבל הייתי כולי מלאה דם, דם של החברות שלי. חנה אחותי התחילה לבכות ולצעוק, מה אני אעשה עכשיו? ירו בך, מה אני אעשה עכשיו? כי במישהו ירו, ולא חשוב איפה שפגעו בו, אין לו סיכויים לחיות. אמרתי, את לא צריכה לבכות, לא ירו בי, זה הדם של החברות שלי. אני הלכתי עם הסמלה הזאת עד סוף השנה, עד לשחרור. אלא שהדם יצא לאט לאט כשהייתי בגשם. בגשם חזק, והיו שם גשמים גם בחורף, גשמים נוראים. אז קצת יצא, לא הכל, קצת. ובשמלה הזאת אני גם השתחררתי. בכל אופן, כאן בהונצפלד אין שום דבר. אי אפשר למצוא אוכל, זה הכל מלא שלג. אבל זה מה שמחלקים, זה אי אפשר לחיות. היא הוציא אותנו החוצה לעשות, אנחנו עוד לא עובדים כי מפציצים כל הזמן, הוציא אותנו הגרמניה החוצה, שאנחנו נעשה התעמלות, שנהיה קשירים לעבוד כשיבוא הזמן. ואנחנו לא יכולים להרים רגל לרוץ, לא יכולים, שני צעדים. ומה, לא הצלחנו, אז היא אומרת, אני יודעת למה שאתם עצלנים, כי אתם מלובשים מדי. כל אחד שיש לו סמרטוט מעל השמלה הרסמית, הכל להוריד ולזרוק. ולכולם היו כבר סמרטוטים בתוך הנעליים. עץ, היו להם סמרטוטים על הצוואר ועל הרגליים ועל הידיים. היו כאלה שסמרטוט צר גלגלו על היד כמו תפילין, שלא יהיה קר, קפאנו מקור. ולא היו סמרטוטים גדולים, היו תמיד קטנים. אני מצאתי אחד די גדול וקשמתי אותו על הראש, על האוזניים, וזה היה נפלא. אני קפאתי באוזניים. כולם הורידו, מיד הייתה הרימה גדולה, זהו, ואני לא מורידה את המטפחת שלי. אמרתי, הבנות ביקשו שרה תורידי, יירו בנו. אמרתי, מה זה חשוב? שיירו היום ולא מחר. מכאן, מיני לאף אחד לא יכול לצאת חיים. זה לא ייתכן, אז מה זה חשוב? היום או מחר? אבל הנאצית ראתה שיש שם הבעיה, אז היא קרה לי, ואני הלכתי היום, אני תמיד אומרת שלא, לא פחדתי, אני חושבת. שדי רעדתי בכל, וניגשתי אליה, היא לקחה את האקדח והורידה לי את המטפחת וזרקה על השלג וכיוונה אליי את האקדח, ואני עמדתי על יד קיר. אני לא זוכרת יותר, כי אני התעלפתי ונפלתי והתעררתי בצריף כשחנה אחותי מנערת אותי וצועקת, אל תמותי כי לא ירו בך. טוב יותר, אני לא שאלתי. רגע לפני כן אמרתי שירו בי, לא אכפת לי. עכשיו שמחתי שאני חיה ושלו ירו בי, ואנחנו הלכנו מיד אחרי זה, הוציא אותנו כמה ימים אחרי זה ללכת, צעדנו צעדת מוות כמה ימים טובים, ומיד הביאו גם עגלה, אני שוב רתומה במקום סוס. אני חשבתי שגב ישר לעולם לא יהיה לי. כשיצאתי מן הרדמות, התחלפנו תמיד, הבנות תמיד חלפו, הייתי בטוחה שאני לא אוכל להתיישר. שוב הביאו עגלה ושוב אני לתומה. על ההגלה, זה לא הייתה הגלה, זה היה מגלישה כזאת של חורף, עם עץ, עם גלגלים. היו עליה המון המון גופות, שם היה אי אפשר לגבור, והיה אי אפשר לשרוף, לא היה שם במה. שמו הכל על ההגלה הזאת, וגם גוססות כאלה שלא יכלו ללכת. ואנחנו יוצאים נורא קשה. אנחנו הולכים לאט לאט, פתאום אומרים לנו לעזוב את ההגלה. עזבנו את העגלה, ידעתי שיש עליה עוד הרבה בנות שהן חיות, אבל אז כשעזבנו את העגלה, אף אחד כבר לא חי. אז זה לא יכול להיות בכפר כזה, ערומות שוכבות ולא זזות, לא יכול להיות שם חיות. בכל פעם עזבנו את העגלה, הייתה הקלה, יכולתי ללכת פתאום. ואנחנו הולכים בשלג, אבל לכל אורך, לכל אורך הדרך תמיד רואים שזה מישהו או רגל או ראש, ועל יד זה כתם אדום של דם. מי שהתיישב ירו בו. אבל יותר מאוחר כבר אמרו שחבל על הכדור, למה לרמי שנכנס יושב בשרק, הוא כבר לא קם. אז לא היו סימנים. אבל בכל תראינו, שליש מאיתנו נשאר באותו שרק, באותה דרך, באותה צעדה נוראית. ועת ערב אחד הגענו לאיזה מקום שהיו שם בתים קטנים. כשהלכנו לא ראינו שום דבר, לא עץ ולא דרך ולא כביש ולא בית, רק שמש, רק שמיים ושלק. שלק ושמיים, שום דבר אחר לא. בכל אופן פתאום אנחנו מגיעות ורואות כמה בתים קטנים מחוסרתים שלק עד לגג. הנאצים אמרו, כאן אנחנו נעלים הלילה. היה שם כזה ארוך ארוך, נו, איך קוראים לזה, לא חשוב, שסככה, ארוכה, ארוכה, ארוכה. וזה הייתה הרבה יותר מלאה עם שלג מה שבחוץ, כי כשלא יורד שלג, אז הרוח מכניס את השלג לתוך הסככה, וזה היה שם השלג בגובה יותר ממטר. כאן אנחנו נלון. אז כולם נשקעו בשלג, זרקו את עצמם כמו זהו. אני השקפתי את חנה, יושבתי אותה, ואמרתי, את מחכה פה ואת לא זזה עד שאני לא חוזרת. אני הולכת לחפש אוכל. כמו תמיד, אחרים עבדו ואני חיפשתי אוכל. אני הולכת לחפש, לא יכול להיות שלא יש פה, שלא נמצא משהו, יש פה גם בתים. בכל זאת חייב להיות משהו. אני יצאתי לדרך והשארתי את חנה בשלג, ואני הולכת, ואחרי זמן מה, אני לא יודעת כמה, אני לא זוכרת מי אני, ולא זוכרת אילן אני הולכת, לא זוכרת כלום, אני מכל רובוט הולכת, לא יודעת שום דבר. אבל דבר אחד מעניין קרה לי, קראו לי הרבה, הרבה דברים, ניסים, ניסים גלויים. אף פעם לא עברתי את הסככה, תמיד עד לקצה ועד לקצה. פתאום אני רואה שהמון המון אנשים הולכים איתי, ואני לא לבד. אני פתאום התעוררתי ונזכרתי, איפה חנה? מה אני עושה פה? איפה אני? לא ידעתי איפה אני. והתחלתי ללכת בחזרה, ורציתי לצעוק. צעקתי נורא, אבל לא יצא לי קול, הייתי כל כך קפואה, לא יצא לי קול. ואני צועקת וצועקת, אין חנה. אני הולכתי מתחת לסככה, וניגפתי מהפנים שלק, מכל הקפואים כאן, המון היה המון, שליש מאיתנו קפה באותו שלק, באותו ערב. ואני לא מוצאת את חנה, אני קמתי שוב. בקושי התרוממתי, כי הלכתי כל אורך השלג כפופה. לא יכולתי להתיישר, התחלתי לבכות ולצעוק, ואני מרגישה שאיש לא שומע, כי אני לא, אין לי קול. התאמצתי כל כך נורא עד שיצא לי קול, צעקתי בכל כוחי חנה. אני בקושי הצלחתי לסגור את הפה. ופתאום מישהו מחבק אותי, כמו ביום הראשון באושוויץ. היא שמעה את קולי, היא קמה, ראתה שאני לא חוזרת, מי שלא קם, הוא לא קם כבר, והיא קמה לחפש אותי, והלכנו כל לילה אחד על יד השני, אחד על יד השני. וכשצעקתי, כשכבר סוף סוף יצא לי צעקה, אז נפגשנו שוב. משם אנחנו הלכנו עד לגרוס רוזן באוסטריה, ומשם למד רוזן, משני מקומות האלה אני לא זוכרת כלום, אני רק זוכרת, כמו שלא זכרתי שכיוונו אליי את האקדח שרצו להרוג אותי. אני לא זכרתי פה, אחרי שהתחבקנו עם חנה שמצאנו זו את זו, הלכנו, ואני לא זוכרת איך שהגעתי לשם, בכל אופן. אני לא זוכרת כלום, לא מגרוס רוזן, לא ממאט האוזן. מאט האוזן היה מחנה רק של גברים. אז מה שאני זוכרת, כשאנחנו הגענו בלילה, אז העירו בלוק אחד של גברים, או כמה, אני לא זוכרת, והכניסו אותנו פנימה, והגברים עמדו בשלג כל הלילה. אני רואה את זה לנגד עיניי כשאני מספרת את זה, זה נורא. משם אני שוב לא זוכרת כלום יותר, אני זוכרת שמתתי את עצמי שוב ברכבת עם קרונות נמוכים כאלה של צון, ואני נחמל, כנראה שהעלו אותי שם עזרו לי ללכת, כי אני לא זוכרת שהלכתי. ואני, מה שאני זוכרת שנעשתי לעלות, עליתי על בנות, זה כבר היה מלא, עליתי על הבנות, על הגב, על הראש, צעקתי והם הרביצו לי ועד שלא קיבלתי מכה אגונה, ונפלתי, דרכתי עליהם, כי לא ידעתי, רציתי ללכת, אני לא יודעת להם, לא חשוב. בכל אופן, קיבלתי מכה ואני השקפתי, אני גם פה, כולם נרדמו, בלי אוכל, בלי מים, עם קביעות בפה, שזה כואב, וזה קר, כולם נרדמו, כמו פגרים, זה היה משהו נורא לראות את השינה הזאת. אני לא הצלחתי לרדם, אני הייתי עירה וכל מיני מחשבות היו לי, היו מחשבות נורא קשות. כשהגענו לאושוויץ, אתם יודעים, היינו עוד נורמליים, עוד בריאות, למרות זה שהיה רב וגם בבית, ובכל זאת אכלנו כל יום משהו. כשהגעתי לאושוויץ, אחרי הטיפול שקיבלנו, אני שכחתי, לא שכחתי את התפילות שידעתי בעל פה, שכחתי שצריך להתפלל. הייתי, אני לא יודעת, אני לא ראיתי, לא הרגשתי, כשחנתי נתמלי, ראית? אמרתי, מה? הנה, תראי, אז הסתכלתי, אמרתי, לא ראיתי, ואחרי שנייה כבר לא ידעתי שום דבר. אני לא הייתי בן אדם, אני איבדתי את כל החושים. אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי. בתוך הזול כולם נרדמו, ואני יושבת עירה וחושבת וחושבת וחושבת. אני זוכרת שאבא אמר לי, אבא הרבה פעמים מתפלל בבית, המון, כי היה אסור לצאת החוצה, היהודים לא הלכו כבר לבית הכנסת. אז אני הייתי קטנה, אני גם רציתי נורא להתפלל, אבל עוד לא ידעתי לקרוא. אז הוא אמר לי, את לא צריכה לדעת לקרוא. הקדוש ברוך הוא מבין את כל השפות. את יכולה להגיד לו מה שאת רוצה, לבקש ממנו דברים, אם מבקשים יפה, הוא נותן. זה אני נזכרתי ברכבת תוך כדי ישיבה. ואני מתפללת במילים שלי, מבקשת ממנו שישמור לי על אחותי, שלא ייקח אותה ממני, כי בלעדיה אני עבודה. פתאום אני שומעת איזה צליל כל כך נעים לאוזן. אני קמתי ואני הולכת לקצה שלהם. קרון, אבל אני יודע שהרכבת עמדה בעיגול כזה, עמדה כל הלילה, כי תמיד עמדה עד שתקנו את המסיבות. אני רואה שכל הקרונות, כולם קמו לצד ההוא ומושיטים ידיים, ואני רואה שאיזה 2 מטר מן הקרון יש משאבה כזאת מים, והיא מקולקלת, אז זה נוזל כל הזמן על אבנים, וזה מה שעשה את הצליל. מים, שמעתי צליל של מים, לא ידעתי אפילו לפרט, לא ידעתי מה זה, אבל ידעתי שזה מה שאני כל כך רוצה. לא שתינו מן המים כי היה אי אפשר להגיע, הרכבת זזה ואנחנו נוסענו הלאה בלי לשתות. אנחנו הגענו לברגן בלזן. בברגן בלזן הרכבת עמדה ככה עמוק בתוך הקביל, לא ידעתי שכזה עמוק בתוך, והיו צריכים ללכת מהמדרגה האחרונה, היו 3 מדרגות. המדרגה האחרונה הייתה עם הכביש ישר, אבל היו צריכים לעשות צעד לעבור על הכביש, ואני לא עשיתי צעד מספיק גדול, נפלתי בין הכביש לבין הרכבת, וכשהוציאו אותי רגל שמאל בלי האור, מקדימה חלק נזל על יד העקב ומאחורה, לא היה לי את השריר הזה שיש לנו מאחורי הרגל, רק אור, זה הכל ירד והיה תלוי על יד העקב, השכיבו אותי על כביש והיה כל כך הרבה דם, שלא ידעתי שיש כל כך הרבה דם עוד בגופי. בכל אופן חנה מהר בא והלבישה לי את האור הזה כמו גרף מקדימה ומאחורה, והורידה לי המון מן הסמנה הזאת, הרבה כי הייתה מאוד ארוכה וגם מאוד מאוד רחבה, הורידה אני יודעת כמה המון, ועשתה לי תרבושת עם הסמנה הנקייה. אתם זוכרים כמה שהיא הייתה סטרילית הסמנה שלי? עם זה היא חפשה לי את הפצע הנוראי הזה. אני הלכתי עם הרגל הזה הלוך וחזור ליער, כי חילקו אותנו ל3 קבוצות, קבוצה אחת נשארה במקום ואספה את כל המתים שהיו פזורים בכל המקום על הרמה אחד. קבוצה שנייה הייתה ביער וקרתה עצים והכינה לנו, כל אחד בא ולקח עץ שהוא היה הרבה יותר כבד ממשקל גופנו, וספבנו. אנחנו חשבנו שזה בשביל לשרוף את הגופות, כי גם לא היו שם, לא היו מסריפות. אבל יכול להיות שגם עשו את זה חלק, אבל כשהשתחררנו אז ראינו רמות של גופות עד לשמיים כאלה, או שלא הספקו את הכל לשרוף, או שזה היה למטרה אחרת. בכל אופן, יום אחד אנחנו חוזרים מן העבודה לצריף, וחנה מתעלפת, נופלת ומאבדת את ההכרה, ואני לא ידעתי אם היא מתה או חיה. ניקיתי ביד את הרצפה, כי בברגן-בלזן לא היו מיטות, שכבנו כולנו על הרצפה. זה היה בלוק, שם היה מחלה טיפוס, אתם לא יודעים מה זה, ברוך השם. המחלה הזאת כבר לא נמצאת היום, אבל היא הייתה. ומי שחלה במחלה הזאת, הוא היה רופא בבית חולים וסטרילי והכל, גם לא עבר את המחלה הזאת, כמעט ואף אחד לא. שם כולם היו כמעט, גם חנה נפלה, הייתה חמה כמו אש, ניקיתי את הרצפה עם הים והשקפתי אותו ליד הקיר, וכל החולים האלה שכבר שבועות חולים לא יכלו ללכת לשירותים החוצה, הלכו עד אמצע הצריף ועשו באמצע הצריף, אבל אחרי זמן הקרשים נרקבו ונעשה חור, וכל הרצפה הייתה שיפוע כלפי אותו חור, והוא התמלא וכבר היה אי אפשר ללכת לשם. אז כל אחד עשה איפה שהוא שכב, איפה שישב, כל הצריף כולו היה מלא בית שמש. קינים היו שם גובה כזה, כשראינו באדם ששוכב ומחוסה וגם ראשו כאילו עם שפיח, ידענו שזה מחוסה עם קינים, ידענו שזאת גופה, היא כבר לא חיה, מפני שכל עוד מישהו חי קצת איכשהו ניקה את הפנים, כי זה דבר נורא, נכנס לפה, לעיניים, לאוזניים, וזה מה שאני עשיתי, שמרתי על חנה, רק ניקיתי לה את הקינים מהפנים. באותו זמן חילקו לנו אוכל בתוך, היה לנו קופסת סרדינים, אתם יודעים כמה שזה גדול, קופסת סרדינים, נתנו שם קצת קצת, ואני ביקשתי, תתנו לי עוד קצת כי יש לי אחות. אז אמרו, אם היא לא יכולה לעמוד בתור, היא לא יכולה, היא לא צריכה לאכול. היא לא צריכה לאכול אם היא לא יכולה לעמוד בתור. ואני באתי והתפללתי וביקשתי והתחננתי שתפתח את העיניים ושתאכל קצת, אבל זה לא קרה. היא שכבה ככה במשך שבועיים או קצת יותר או קצת פחות, בדיוק אני לא יודעת, אבל בערך שבועיים זה בוודאי. ללא אוכל, ללא מים, ללא שום תרופה, על צועה ושתן שכבה. והיא קמה. זה לא נס, זה אחד הנסים הגלויים הגדולים ביותר שקרו לי שם, וקרו לי שם הרבה ניסים, הרבה מאוד, פשוט אי אפשר הכל לספר. בכל אופן, יום אחד היא התיישבה והיא אומרת, אני רוצה לאכול. אני נבהלתי כי זה היה פתאומי, אבל אני הייתי בטוחה שהיא תקום, אני אפילו לא דאגתי. אני מתפללת ומבקשת, בטח שהוא יעזור לי. הוא אכן עזר לי, כמה, היא לא יכלה לקום. אני רצתי מהר שם, חילקו רק פעם אחת אוכל ביום, בתוך הסלק, קומות קטנות של סלק וקצת מים. ולא רצים לתת לי עוד קצת, אם היא לא עומדת בתור, היא לא צריכה לאכול. אז הבאתי את המעט הזה, ונתת לי לה, ולי אחד, לה אחד ולי אחד. גם הייתי מוכרחה גם לקחת משהו לפה, כי אם אני הייתי לא אוכלת כלום, הייתי נשכבת כמוה, ומי היה, לא רציתי שזה יקרה. אז מהמת הזה שתינו אכלנו. ואני חושבת שהדברים האלה הציל אותנו. אם הייתה, היא לא יכלה לאכול יותר למה שנתת לי, אבל אם היא כן הייתה אוכלת יותר, לא הייתה. ביום האחרון, ביום השחרור, הבריטים עשו מרק בקופסאות כאלה גדולות, ויכולתי לקבל שתיים, אבל לא היה לי כוח לקחת. הלכתי ככה עד חנה איפה שהושבתי אותה, והבאתי חצי כוס בלבד, שאני שתתה קצת ואני קצת. זה מה שהציל אותנו. כל האחרים ששפכו מיד את כל הכוס לבטן, ראשית זה מיד יצא למטה, הם לא כולם שרדו, נשכבו ונשארו. טוב, זה היה הסוף, אנחנו בכל אופן עוד לא שם. לאט לאט היא יצאה החוצה, הוצאת אותה החוצה לאט לאט, ואנחנו מסתובבים, יום בוקר אחד אנחנו שומעים יריות או משהו, אז לא ידעתי שזה יריות, זה יריות נורא 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 קרוב. אז אני לוקחת אותה ביד, היא עוד לא הולכת מהר כל כך, היא נורא חלשה, ואנחנו יוצאים החוצה, ואני מתחילה ללכת לאט. פתאום עובר על ידינו טור ענקי של נאצים, עם סמרטוט לבן, זה סימן של קנייה, ועם האקדח שהיה לנו ביד, עוד צרפו בכל מי שהלך, כל מי שראו, הרגו אותו. ביום של השחרור, אנשים האלה עוד יכלו לחיות, והם הרגו אותם. ואני הולכת, שריקות על יד האוזניים, מעל הראש, על יד הרגליים, ואני לא נפגעתי, לא נפגעתי, הייתי בגשם של יריות. אני חושבת שזה יום אחד הניסים, וקראו לי הרבה ניסים כאלה. וזה היה יום השחרור. אני הושבתי את חנה בצד הדרך, ורצתי לראות מה יש בשער. אני באה לשער ורואה שיש שם ג'יפים, ואנשים, לא נאצים, חיילים, אבל לא נאצים. מלוכלכים, עייפים, אבל בכל זאת יותר יפים, יותר אני שמחה לראות אותם, ולא ידעתי שזה משחררים. והם עמדו מבוהלים כולם, מה זה כאן? My God, הם צעקו. הם ראו המון גופות ושלדים מסתובבים, הם לא ידעו להם שהגיעו, כנראה שזה היה המחנה הראשון ששחררו. בכל אופן מהר התוששו ועשו מרק ונתנו לכל אחד כמה שרצה. וכל מי שבאמת שתה מיד הרבה, לא כולם נשארו, ואני שקיבלתי כוס אחת, שבקושי הגעתי לכאן, אבל שתינו שותינו מזה, נשארנו בחיים. זה היה יום השחרור. אומרם היום עצמו היה עוד נורא ארוך, וביום הזה עוד קרו המון המון דברים, ואני רוצה להסתפק בזה, ואני רוצה לבקש מכם שעכשיו תשאלו שאלות.
אני אשב, אני אדבך.
סליחה, בכל רם, כי אני לא שומעת.
מתוך המשפחה המורחבת שלך, כמה נשארו דודים?
אחותי וחנה, אחותי חנה ואני. כן, לך אין שאלה אמיתי? אין לך שאלה? ספי לך בבית, אני יודעת מה שאתה רוצה לשאול. כן.
בת כמה היית?
שמי השתחררתי, הייתי בת 16. שמלחמה התחילה, הייתי בת 10. וחנה 3 שנים יותר גדולה ממני. כן.
מה קרה לאבא שלך?
אז אני לא יודעת, נפרדתי ממנו כשהוציא את ידו מידי. זה היה הרגע האחרון שאפילו לא ראיתי, הרגשתי אותו. הוא לעולם לא חזר. היה גורלו מה שהיה גורל כולם. כן, יש עוד משהו להגיד לכם, אבל אני רוצה קודם עוד שאלות. אין שאלות, הכל מובן.
כן.
מתי
היה נתלם?
ב-1946, חצי שנה אחרי השחרור. והלכתי ישר לקבוצת יבנה, אני עוד אחר כך אספר לכם משהו, משהו יפה. כן.
איך הייתה החזרה אחר כך, איך הייתה הרגשה אחרי השחרור? האם איך, כאילו, לקח זמן שחזרת לעצמך?
זה לקח המון המון זמן. ראשית חיינו, היינו מלאי קינים ביום השחרור. בברגן-בלזן היו קינים ערימות, לא סתם, אלא גובה כזה, הכל היה מכוסה בקינים. זה היה סיפור להשתחרר מן הקינים, כי לא היה לנו מה ללבוש, להחליף בגדים, לא היה. אבל הם עשו מקלחות, הבריטים, התקלחנו, מוצאנו כמה שאפשר את הקינים מן הבגדים ומהראש, שהשר כבר קצת צמח, וזה היה מלא מלא קינים, והעביר אותנו לצלה. זה היה מקום איפה שהוציאו את כל אלה ששחררו, הוציאו אותם תמיד למקום אחר, למחנה עקורים. היו המון המון מחנות עקורים בכל אירופה. אנחנו מבצלה, שזה על יד הנובר. אז ניסינו, כשהביאו אותנו לשם, נכנסנו לאולם, שאני שאלתי את חנה, אנחנו מתות? אנחנו בגן עדן? זה היה אולם ענק, מיטות, שורות של מיטות, לבנות, לבנות נקיות, משהו, אני הייתי בטוחה שזה משהו, לא, 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 לא מן העולם הזה, אבל מהר התוששנו, דברים טובים, דברים טובים, מתרגלים יותר מהר מה שדראים. כשהתיישבנו שם, לא קיבלנו שם אוכל, קיבלנו תלושים לקנות את האוכל. וזה היה טוב בגלל שהייתה לנו תעסוקה. לא רק ללכת לחכות עם הצלחת לקבל אוכל, אלא ללכת לקניות ולהביא ולהכין, זה היה טוב. אבל היו בינינו תופרות, ואנחנו הורדנו את מן המזרונים הלבנים עם ריצ'אץ' את הבדים, ותפרנו לנו חליפות ובגדים, ווילונות הורדנו ותפרו לנו שמלות, התלבשנו ואז החלפנו את הכלים, אז באמת כבר לא היה כלים. זה לקח המון המון זמן עד שהתששנו, והמון המון זמן עד שהגענו הביתה, הדרך הייתה מאוד ארוכה וקשה, אבל זהו, עוד שאלות. ואונייה אילגלית, החייל העברי. ראיתי את האונייה הזאת כשהלכתי, יש תלמידים שלא יוצאים לפולין מכל מיני סיבות. אז הם עושים מסע בארץ. אז הייתי עם תלמידים כאלה והיינו בצפון, בקיבוץ, שכחתי איך שקוראים לו שמות, אני שוכחת בזמן האחרון, אני מצטערת נורא. ושם יש כל האוניות, שם ראינו את האונייה שלי, פעם הראשונה ראיתי אותה, את האונייה שמוצגת שם, החייל העברי. היו הרבה אוניות אילגליות שהביאו פליטים מאירופה. מהאונייה הלכנו, האנגלים קלו אותנו באטליט, על יד חיפה, ומשם כל חודש הוציאו עם רישיונות, עם צרטיפיקט, הם היו תמיד כמה אנשים, אבל הגברים מן האונייה שלנו, שתפסו אותנו באמצע הים ורצו לשלוח אותנו לקפריסין, אם אנחנו התנגדנו, אנחנו היינו האונייה הראשונה שנכנסה לארץ. הגברים קפצו למים וצחו לחוף, ושם המון קיבוצניקים חיכו להם, ולכל אחד לקח אותם איתם, הם מן הארץ, הם לא באו עכשיו באונייה, כל אחד בא, גם מיבנה היו הרבה שם, לקחו בגדים לגברים, כל אחד מהר החליף שלא יהיה רטוף, והאנגלים לא יכלו למצוא אף אחד. כשהאנגלים לא רצו להאמין לקבוצה גדולה שאין ביניהם כאלה שמהאונייה, אז לקחו אותם לקפריסין. היו הרבה חברים שלנו בקפריסין יחד עם אלה, כולם זרקו את התעודות ולאף אחד אין תעודה, אנחנו כולנו מן הארץ ולא פליטים, והיו שם ועברו כל מיני בדיקות עד ששחררו אותם שוב. אז האנשים שלנו לימדו את האלה גם להגיד מה להגיד. הם היו צריכים להגיד ולתת סימנים מאיפה שהם ומה שראו, אם הם יודעים מה זה הארץ. ואז החברים מהקיבוצים לימדו את אלה מה להגיד, וככה הביאו המון הביתה בלי שהם עברו את ה... לא היו צריכים רישיונות, ואחרים היו יכולים לקבל קומה. הם נכנסו לארץ, ככה, יפה. ואנחנו לחמנו, פעם הראשונה הרציתי עוד פעם ללחום שלא נתנו לי בקיבוץ, כש-48 אנחנו היינו בחזית, קבוצת יבנה הייתה בחזית, וברגע גיוסים רצתי שאני רוצה להתגייס, אז אמר לי מרכז משק, מידלר, ילדונת, תשבי את כבר לא צריכה ללחום, את כבר ללחמת מספיק, ולא נתן לי להתגייס, וכל כך בכיתי. אוקיי, אבל בין זה ובין זה עוד קרה המון 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 דברים. דרך אגב, קבוצת יבנה זה מקום הכי, הכי יפה בעולם, לא רק בארץ, בעולם. באמת, משפחה נפלאה, נפלאה, משפחת קבוצת יבנה, אין דבר כזה. ומה שרציתי לספר לכם, שאני עכשיו מאוד 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 עשירה, מאוד עשירה, יש לי משפחה נפלאה, נפלאה. עם הכיסא. בכל אופן, אז אני מאוד עשירה, ואני מזמינה אתכם, אם אתם עוברים בשם, אז תיכנסו לבקר, תוכלו לראות אצלי עוד הרבה דברים שקשורים לשם או לא. אבל יש לי באמת עושר שאי אפשר, אין מחיר. שבנים ובנות, נכדים ונינים, תראו, זה הנינים שלי. מישהו היה מאמין שלי יהיה נין גבר כזה, שאני אסכה לראות אותו? כן, אז אין לכם יותר שאלה?
עוד שתיים, כן.
מה את חושבת על ההנהגה של אמריקה בתקופה הזאת?
מה את חושבת על איך שאמריקה התנהגה בתקופה שהייתם שם?
איפה?
כשהייתם בשואה. אז איך כשאמריקה התנהגה?
אמריקה? מה? אין לי מושג.
הם לא ידעו כל כך מה היה מסביב.
לא ידענו כלום, אבל מה שכן ידענו, כשבאו להפציץ את אושוויץ, הפציצו מסביב הכל רק לא את המחנה. לא היה אכפת לנו שאם יפציצו גם אנחנו נלך. לא חשוב, אבל שהמשרפות ילכו. וזה אם עד רגע האחרון לא הפציצו. שרפו עד רגע האחרון. עד רגע האחרון. כבר הפסידו בכל המקומות, הפסידו, המלחמה, היטלר כבר הפסיד בכל מיני מקומות את המלחמה. הוא ידע שהוא מובס. עוד שמה, עד לרגע האחרון, עוד המשיכו לסרובה. מהונגריה וצ'כוסלובקיה, אלה היו האחרונים. ועוד מהר, 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 עוד היו כמעט שהיו מוקפים, עוד צרפו.
כן.
כן.
לפחות בהתחלה הביאו אתכם למחנות, האם כל רגע ורגע היה ממש כזה, התחושה הייתה האם עמיחי עומד, או שגם היה קצת זמן סתם לדבר על החיים?
תראה, בהתחלה לא היה זמן, אבל היינו במצב כזה שלא הצלחנו. תראה, קודם היינו, הגענו לשם בולבולים. מה זה מבולבולים? לא נתנו לאוכל, גזרו לנו. כשהגענו כל צד קרה משהו. בתחנת מרכזית, בתחנה של הרכבת, לקחו לנו את המשפחה. הלכנו עוד כמה צדים, לקחו לנו את הבגדים, לקחו לנו את השערות, בסוף לקחו לנו גם את השם, קיבלנו את הזהו. אנחנו, עד שעברנו את כל הדברים האלה, היינו, זה קשה להסביר. לא, מישהו לא חשב על פוליטיקה או על משהו, כל אחד חשב על פרוסת לחם הבאה לכל משהו בכדי לא לגבוע מרעב. וכן, היו זמנים שגם צחקנו. היו באושוויץ, היה צריף אחד ששם היה פחם. כל הצריפים שאנחנו גרנו בהם זה היה של סוסים. עוד היו שם כל האלה שקושים את הסוסים. ובאמצע הצריף היה תנור ארוך 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 ששם הסיקו לסוסים, אבל לא לנו. אז היה שם צריף ריק עם רהיטים וקולקלים. כשהיה נורא הרבה גשם ולא יכולנו לעמוד בחוץ, נכנסנו לצריף הזה וישבנו שם. ואז היו בנות שידעו לעשות כשפים, ואנחנו צחקנו בשקט בשקט, שחס וחלילה לא ישמעו אותנו בחוץ. אבל כן, צחקנו לפעמים וסיפרנו זה לזה, הלא היינו עם זרים לגמרי, לפעמים גם עם השפות לא. אני שם למדתי את השפה ההונגרית, כי הגענו יחד עם ההונגרים ביחד, מהונגריה ומצ'כוסלובקיה ביחד הגענו. אז שם למדתי הונגרית. אז באמת, לא דיברנו, אני לא יודעת לנו מה, סתם משהו, לא היה לנו. לא, בקושי, כמו שסיפרתי לכם בראש השבה, סיפרנו מה שהאימא בשלה בראש שנה. אבל לא היו לנו בינינו שיחות, שיחות כאלה, משהו, כן. כן, זה לקח כמה שנים, ברגע שנפתח והיה אפשר, אני הייתי שם 23 פעמים. 8 פעמים עם צהל.
אני יוצאת כאשת עדות.
עם, זהו. כן.
שאלה אחרונה. האם היו הרבה אנשים שהצליחו לשמוע מצוות בתוך
אושוויץ? האם היו הרבה אנשים שהצליחו לשמוע מצוות בתוך אושוויץ?
סיפרתי לכם, היינו בקבוצה שלנו, היו 8 בנות.
מתוך כמה?
אבל, מה?
מתוך כמה?
מתוך 25, זה הרבה. אבל לא היו הרבה כל כך. אבל אני מוכרחה לספר משהו נוראי. אנחנו פעם הלכנו, ולא נזכרת לאן, חמישיות בטור, ואנחנו עוברים על יד גדר של, של מחנה גברים. ואנחנו רואים, אני לא זוכרת אם זה היה כבר שלק, או עוד לא היה שלג בחורף, עומדים שם כמה שורות, המון שורות של גברים ערומים כביום היוולדם, ואנחנו הולכים, לא שמים לב, פתאום אני שומעת קדוש, 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 הם התפללו מנחה. אני חשבתי שאני מתעלפת. כולם עמדו בקור, היו בעונש, ערומים כביום היוולדם, והתפללו מנחה.
אנחנו מאוד מודים לגברת שרה טסלר שחלקה מהם מזמנה ומהחוויות שלה שהיא עברה. על אף שהדבר היה קרוב גם הרבה מאמצים מבחינתה, מאחורי הקלעים, אבל לא השיחה הראשונה של היום, אז באמת מקרב לב, תודה רבה. נחתום את אירוע יום הזיכרון בשיר על התקווה, קהל יתבקש לעמוד.
Thank you. מפתח. זה הכי חוד כך לנו? מה זה נכון?
שלום לכם ותודה רבה.